שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. אנחנו הגענו לפרק מאוד מאוד חגיגי עבורי בכל אופן. הגענו לפרק ה-50. ויש משהו מאוד מאוד יפה בלחגוג יובל. אותי זה מאוד מאוד מרגש. ואני אפתח בהודעה. אני אפתח בלהגיד תודה לכל אחד ואחת מכם. הפודקאסט בתאוצה מסוימת כבר 3 שנים, והוא בכל פעם מגיע לפיק חדש ולכמות מאזינים חודשית גבוהה יותר. וזה נותן לי איזושהי אינדיקציה לתנועה מאוד מאוד חיובית. אני מדבר הרבה בהדרכות ובפודקאסטים על תנועה ועל כמה שהיא חיובית עבורנו. בימים יותר מורכבים ובימים פחות מורכבים, אני באמת מאמין שנועדנו והגענו לעולם הזה כדי ליצור תנועה. וחשבתי המון על איך לגשת לפרק הזה ועל מה אני רוצה לדבר, כי אני באמת חשוב לי שהפרק הזה יהיה מאוד מאוד שונה באנרגיה שלו. והמחשבה הראשונה שעלתה לי, היא לכבוד הפרק ה-50, לדבר בעצם על 50 שיעורים שלמדתי. אבל זה הרגיש לי מסורבל מדי, וארוך מדי, ויותר מדי לא ממוקד. כבר ברעיון ה-30 ראיתי את עצמי מתחיל לאלתר ולהמציא בצורה שאני לא אוהב. ואז עלה לי רעיון אחר, וכולנו כאן יוצרים איזושהי תנועה בשפה העברית. ורציתי לעשות פרק שהוא קצת יותר אסוציאטיבי. ובעצם לקחת את ה-22 אותיות בשפה העברית, ולגשת אליהן בצורה אסוציאטיבית. כלומר, איך כל אות נותנת לי רעיון או נקודה מסוימת שאני רוצה לדבר עליה. אז למען גילוי נאות, זה כנראה הפרק שהכי התכוננתי אליו אי פעם. אני תמיד מספר שהדרך שבה אני ניגש לפרקים זה שיש לי רעיון, משפט, חצי משפט, ומשם אני פשוט נותן לכתיבה לזרום, ולהקלטה לזרום, ולהדרכה לזרום. אז זה פרק שלשם שלי התכוננתי אליו קצת יותר, ובעצם הכנתי מראש 22 אותיות ו-22 אסוציאציות שעולות לי, ואני רוצה להקדיש לכל אסוציאציה דקה, חלק מהן יותר, חלק מהן פחות, כי כולנו ערים לנטייה שלי לחפור, אבל זה בסדר, למטרות טובות בסופו של דבר. ואני אתחיל מאלף, והייתה לי הרבה מחשבה איך לפתוח את הפרק הזה עם אלף, הייתה לי מחשבה לאמונה, אבל אז הבנתי שזה הכל מתחיל ונגמר בי, אז אני רוצה להתייחס למילה אני, כי רק אני חשוב כאן, ככותב. בסופו של דבר, כשאני כותב טקסט, כשאני כותב סיפור, כשאני כותב שיר, שוב, זה לא משנה מה הסגנון שלנו ומה מניע אותנו בכתיבה. הסיבה הראשונית שאני עושה זה בשביל עצמי. גם אם אנחנו רואים את הסיפור כמשהו שעתיד לשנות חיים של אנשים, וגם אם אנחנו חושבים המון ועושים הרבה overthinking לגבי מי יקרא את זה ואיך זה יתקבל, הנקודה הראשונית הכי כנה שאני עושה זה עבור עצמי, רק בשביל עצמי. ואני כל מה שחשוב כאן, אני לא מחפש לכתוב את הטקסט הכי נכון, או הכי ברור ומובן לצד השני. אני קודם כל רוצה לכתוב את הטקסט הכי נכון עבורי, את הטקסט הכי מובן עבורי. אני לא רוצה לכתוב על נושאים שלא מעניינים אותי, גם אם הם מאוד סקסיים ויכולים להביא המון לייקים והרבה רייטינג, כמו שאומרים. כל מה שחשוב כאן זה אני. וברגע שאני מתרגל, ולי לקח המון זמן לעשות את זה ככותב, ברגע שאני מתרגל לשים את עצמי בפרונט, ולשאול את עצמי מה בא לי, מה חשוב לי, מה מרגש אותי, אני חושב שאוטומטית הכתיבה הופכת להיות הרבה יותר אותנטית, שזה גם מילה באלף, וזה איזשהו כלי עבורנו, פשוט להוציא את עצמנו בצורה יותר טובה. ומי מכן שמאזין לפרקים כבר תקופה, ומי מכן שכותב כבר תקופה, כמה שנים לפחות, אתם רואים איך דברים משתנים בכתיבה, ואיך אנחנו מדייקים את עצמנו עם הזמן. זה מה שבאופן כללי קורה בחיים באופן קבוע, אנחנו כל הזמן מדייקים את עצמנו, כל עוד אנחנו בתנועה. אז בעיניי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, לשים את עצמי בפרונט, וזה מוביל אותי לאות השנייה לבית. ואני רוצה להתחבר למילה ביטחון, שאני מרגיש שלרובנו חווים את האתגר הזה, אני חוויתי את האתגר הזה במשך המון שנים ככותב. זה התחיל לעבור לי רק אחרי הספר הראשון. הביטחון העצמי של מה יש לי להגיד, האם מה שיש לי להגיד חשוב. אבל זה מתחבר לאני, זה מתחבר לאלף. כי אני רוצה להאמין שאת מה שיש לי להגיד רק אני יכול להגיד. יצאו בעברית 10 ספרים על הודו. הספר הזה שלי רק אני הייתי יכול לכתוב אותו. יצאו בעברית 1001 ספרים על מלחמת העולם השנייה, או על השואה. אבל אם יש לי סיפור שבוער בתוכי, בדיוני, אוטוביוגרפי, זה לא משנה. רק אני יכול לכתוב אותו. וזה הקו המניע שלי, כלומר הביטחון, לדעת שאני ייחודי. אני רוצה לזכור שאני ייחודי, אני רוצה לזכור שיש לי מה להגיד, וברגע שאני מרגיש קצת יותר נינוח עם הדבר הזה, ומנסה לגשת את הכתיבה עם קצת יותר ביטחון, אוטומטית, שוב, רף האותנטיות עולה. ואתם תשימו לב שאני מדבר הרבה על פעולות שיוצרות אותנטיות בכתיבה. כי ברגע שאני קשוב לעצמי, ומבין שאוקיי, אני לא בטוח שאני הסופר או הכותב הכי טוב, דרך אגב, עד היום אני לא בטוח שאני הכותב הכי טוב. אבל אני יודע שיש לי ביטחון שאת מה שיש לי להגיד רק אני יכול להגיד. וזה מוביל אותי לגימה. ובחרתי במילה גבולות. אני תמיד אוהב לספר את הסיפור שכשהייתי צעיר, השתתפתי, אני עדיין צעיר, אבל כשהייתי יותר צעיר אחרי הצבא, השתתפתי בהמון סדנות כתיבה והרגשתי שכל הזמן שמים לי גבולות. כל מיני משוואות ותבניות של איך לכתוב סיפור ואיך להתחיל סיפור ואיך לכתוב דמות. והרגשתי שהנקודות האלה מאוד מאוד מגבילות אותי. דרך אגב, זו אחת הסיבות שכשאני מלמד כתיבה, אני מאוד מנסה לרוץ על קווים אינטואיטיביים, על קווים של רגש, שבעיניי מאוד מאוד חשובים. אז יש לנו נטייה בינינו לבין עצמנו גם, הרבה פעמים נשים גבולות. ואני חושב שזו הזדמנות נפלאה רגע לבחון את זה בינינו לבין עצמנו, ולשאול את עצמנו, אילו גבולות יש לי בסיפור, ואיך אני יכול לשבור את הגבולות. וכשאנחנו כל מיני רודפים אחרי לשבור את הגבולות, אני מאמין שאנחנו צריכים להגיע לנקודות צי הרבה יותר גבוהות ככותבים. בלי קשר לנקודות צי בסיפור, או לנקודות צי בדמות, או על טוויסטים, אנחנו צריכים להגיע לנקודות הרבה יותר מפתיעות בסיפור. ברגע שאנחנו עוצרים רגע, שואלים את עצמנו מה הגבולות שיצרתי לעצמי, ובאמת מנסים לפרוץ אותם. דלת זה דמויות. וכאן הרבה כותבים בעיניי קצת מפספסים, כי אם אני כותב סיפור עלילתי, אז ברור שהדמות היא א' והדמות היא ב', אבל אם אני כותב סיפור אוטוביוגרפי על עצמי, גם אני דמות בסיפור, וזה בסדר לקרוא לעצמי דמות. וכמו כל דמות, יש לי רגשות, יש לי אתגרים, והלב שלי מושך למקום מסוים. וזו שאלה שאני מאוד אוהב לשאול כשאני כותב דמות, לאן הלב של הדמות שלי מושך? לא איך הסיפור יסתיים, אלא איך הגיבור שלי רוצה שהסיפור יסתיים. ובואו נצא מגבולות ה-Happily Ever After וחיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, או כמו הברכות יום הולדת שהיינו ילדים, אושר, אושר, כושר, יושר, כולנו רוצים את זה עבור הגיבורים שלנו ועבור עצמנו. אבל ביחס לסיפור, אם הגיבור שלי נוסע לעוד, מה הוא רוצה שיקרה מהמסע הזה? וברגע שאני מבין או שואל את עצמי באופן מאוד מאוד עמוק, לאן הלב של הדמות שלי מושך, אני אצליח להכיר את הדמות ולהכיר את הסיפור בצורה הרבה הרבה יותר מדויקת, וזה מוביל אותי להי, התלבטתי אם לבחור בהגשמה או השראה, אבל הייתי חייב לבחור בהגשמה. תזכרו את מה שאנחנו עושים כאן, תזכרו את עצם העובדה שאם לא היינו מגיעים לעולם הזה, הסיפור הספציפי הזה, וזה לא משנה אם זה שירה, סיפורים קצרים, סיפור אוטוביוגרפי או סיפור עלילתי בדיוני, הסיפור הזה לא יוצא החוצה, ואיזו הגשמה אדירה הזו, איזה דבר מדהים זה לחיות חיים של הגשמה. באמת, אני יודע שעבור הרבה מכם, המשפטים שאני אומר שנשמעים מאוד תיאורטיים, כי אתם אולי בשלב התחלתי של ההגשמה, אבל בתור אדם שהיה שם, ולא מעניין אותי הפידבקים מהסביבה, ולא מעניין אותי כמה עותקים הספר מחר, עצם העובדה שעשיתי פרויקט כזה גדול, וסיימתי אותו, והשלמתי אותו, אלוהים ישמור כמה שהדבר הזה מרגש, איזה פידבק מדהים זה ביני לבין עצמי, להגיע להגשמה. ואתם יודעים, אני תמיד מספר שכשכתבתי את הספר הראשון, היה לי ברור שאני לא אכתוב עוד ספר. אבל התחושה הזו של ההגשמה, ברגע שהחזקתי את הספר, זה פשוט, זה אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לי בחיים. אז המילה הגשמה היא איזשהו יעד מדהים ומרגש, אני כל הזמן מסתכל עליו, אני מסתכל על פסגת ההר כל הזמן. ויש הרבה רגעים שמאוד קשה להסתכל על הפסגה. נכון? כי אנחנו מרגישים פספוס, או אם אני אעבור למילאות הבאה לבב, אז אנחנו מרגישים שבא לנו לוותר, המילה ויתור. יש הרבה הרבה רגעים שבא לנו לעצור. ושוב, זה מתחבר, הכל מתחבר להכל, זה מתחבר לביטחון, מתחבר לאמונה, ומתחבר להגשמה. שימו לב שכל האותיות איכשהו מתחברות, כי ככה נוצר סיפור, כשאותיות מתחברות בצורה כזו או אחרת. והמילה ויתור זו מילה שאני נתקל בה הרבה, גם כותבים שאני מלווה, וגם ביני לבין עצמי ככותב, כסופר. יש המון רגעים של דאון והמון רגעים של אפ, ואני חווה את זה בצורה מאוד מעניינת, כי הרבה פעמים אני חווה יותר רגעים של דאון מאשר רגעים של אפ בכתיבה, וזה משהו שקורה עם המון המון כותבים. אני תמיד אוהב לספר ולהגיד שכתיבת ספר זה לא בהכרח תהליך מענה מההתחלה עד הסוף, והרבה פעמים עבורנו כשאנחנו מרגישים תסכול אנחנו עוצרים, אבל חשוב לזכור את היעד שלשמו התכנסנו כאן ואת המטרה. והתחושות של הוויתור, אם הן עולות בכם בפעם הראשונה ואתם נבהלים, זה בסדר להרגיש ככה. אני חווה את זה עד היום בהמון המון צורות. דרך אגב, אם אני אגיד בכנות, אני חווה את זה לא רק בכתיבה. אני חווה את זה בהמון דברים אחרים בחיים, שאני חווה את זה עם הסדנאות שלי, ועם העסק שלי, ועם בית הספר לכתיבה שהקמתי, שהרבה פעמים אני שואל עצמי, למה אני צריך את כל זה? למה זה טוב? למה צריך להכניס את כל האחריות הזו לחיים שלי? למה הייתי צריך להגיד כשהתחילה המלחמה, שאני אעשה סרטון יום, 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 יום? יש קרים שאני קם ואין לי שום אנרגיה לצלם או להקליט, אבל אני מחויב. ובא לי לוותר, אבל אני מחויב. למה הייתי צריך להגיד כבל עם וידע שאני אצלם סרטון כל יום? אבל דווקא בגלל זה. הרבה פעמים בא לנו לוותר, אבל אנחנו רוצים לזכור את המחויבות שלנו כלפי עצמנו. וזה מוביל אותי לאות הבא, לאות זין. וזו הזכות. הזכות שיש לנו ליצור, והזכות שיש לנו לכתוב. אתם יודעים, רוב העולם, זה פחות מרגש אותו לכתוב. רוב העולם חי חיים מאוד מאוד רגילים ומאוד לא אומנותיים. יש רוב האנשים בעולם, אומנות לא תופסת אותם ברמת היצירה. ואם אנחנו כאן, סביר להניח שכן. איזו זכות נפלאה זו? איזו זכות נפלאה זו לנהל שיחה עם בן אדם, והוא אומר איזה משפט, ופתאום אנחנו אומרים לעצמנו, יכול להיות פה אחלה סיפור. זה מוזר. אתם חושבים שאצל כולם זה עובד ככה? ממש, ממש, ממש לא. אני יכול להגיד לכם, מחברים מאוד קרובים שלי, ומבני משפחה, ואפילו בנות זוג שהיו לי בעבר, רוב האנשים לא חושבים כמונו. וזו זכות בעיניי. אם, כמו שאמרו בספיידרמן, עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה, אז כן, זה מוביל להרבה רגעי אב ורגעי דאון, כמו שאמרתי לפני רגע, אבל זה בסדר. זה בסדר, כי זו זכות אדירה, וזה פשוט מרגש. לדעת שיש לי את היכולת לכתוב, את היכולת ליצור, ואסור לנו לקחת, על אף שאנחנו נוטים לקחת, גם אני חוטא בזה, אנחנו נוטים לקחת את הדבר הזה כמובן מאליו. בואו ננסה לקחת את היצירה שבתוכנו, ואת הזכות הזו כקצת פחות מובנת מאליה. העוד חטא הובילה אותי למילה חופש, אז אני אדבר על כתיבה חופשית, שאני יכול להגיד ולשתף בכנות שזה עולם שגיליתי רק בשנים האחרונות, דווקא אחרי ששני הספרים שלי יצאו. העולם הזה שפשוט לכתוב את עצמי החוץ, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לחלון כתיבה מאוד מתוכננים. אוקיי, אני הולך לכתוב על הסיפור הזה, אני הולך לכתוב על הדמות הזו, אני הולך לכתוב על הפרק הזה. שזה דבר טוב, גם אני ניגש לרוב החלונות שלי ככה, אבל יש הרבה חלונות כתיבה שאני ניגש אליהם טבולה רסה, אין לי מושג מה אני הולך לכתוב. ואני פשוט זורם. אני מאוד אוהב לזרום עם אסוציאציות, שזה דרך אגב מה שאני עושה בפרק הזה. כלומר, נכנסתי עם כל אות, עם מילה. ומשם אני רץ בצורה אסוציאטיבית. וזה משהו שדווקא, מה שאני עושה כאן, למדתי מהכתיבה החופשית, כי גיליתי שזה דבר נפלא להיכנס לחלון הכתיבה מוכן, אבל הרבה פעמים לא יהיה לי את הרעיון, ואני אכנס לחלון הכתיבה בלי שום הבנה מה אני הולך לכתוב. וכן, יהיו חלונות שאני ארגיש מאוד תקוע, ובו זמנית יהיו חלונות שאני אכתוב דברים שלא האמנתי שאני כיוונים שלא האמנתי שאני אלך אליהם. אז זה היופי בחופש שיש לנו בכתיבה. והאות ת' מובילה אותי למילה טוויסט, ההפתעות. אני שואל את עצמי באופן קבוע כשאני כותב, למה הקורא מצפה? למה הוא מצפה? כלומר, קראתי מספיק ספרים בחיי, צפיתי מספיק סדרות וצפיתי מספיק סרטים. יש לי רף ציפיות מסוים כשאני צופה בסרט או כשאני קורא ספר. אוקיי, מה הקורא מצפה שיקרה עכשיו? ואם אני רוצה לתת לו בדיוק את מה שהוא מצפה, או אם אני רוצה להפתיע אותו. אנחנו רוצים לנסות כל הזמן ליצור איזושהי מידה של הפתעה. אני רוצה לגרום לקורא להרגיש כל הזמן לא בטוח. ככל שהוא ירגיש יותר על קצה הכיסא, כך הוא יישאב יותר לסיפור, וזה בדיוק בדיוק מה שאני רוצה לייצר. האות יוד הובילה אותי ליש מול אין, ובמילים אחרות מעל ומתחת לפני השטח. זה נושא שאני מדבר עליו לא מעט. זה היופי בעולם הספרותי בעיני, כי כשאני כותב תסריט, אני מדבר בעיקר על מה שקורה מעל לפני השטח. הצד הוויזואלי, הנוף, איך החדר נראה, איך הדמויות מדברות, הטון שלהם, המרחק שהן עמדות אחת מהשנייה, המחוות הגוף שלהם. בעולם הספרותי יש לי את היכולת להיכנס מתחת לפני השטח, הרגשות, הפחדים, החששות, האתגרים, האינטרפטציות האלה, שלצורך העניין אני לא רוצה להיות פה יותר יונתן אמר, זו דרך אחת לספר סיפור, או אני לא רוצה להיות פה, תראה נתן אמר, וזה היה נראה שהוא פשוט רוצה להיעלם מתחת לפני השטח. אני רוצה לתת את האקסטרה הזה, את המעל ומתחת לפני השטח, את היש מול אין. הקורא לא יודע הכל, בואו ניתן לו כמה שיותר. יש איזושהי גישה ספרותית שאני לא דוגל בה, של show don't tell, שלא חייבים להגיד לקורא הכל. אני בגישה של show and tell, תנו לקורא כמה שיותר. זה יגרום לו להישאר בתוך הסיפור וליהנות הרבה יותר. עוד חף. מובילה אותי למילה כתיבה יוצרת. וזה ביטוי מעניין כתיבה יוצרת. זה ביטוי דרך אגב שלהפתעתי בעיקר אנשים מבוגרים משתמשים בו. אתם לא נתקלים בהמון אנשים בגילי 20-30 שמשתמשים בביטוי כתיבה יוצרת. זה ביטוי שהוא קצת יותר בוגר במידה מסוימת. מבחינתי כתיבה יוצרת זה כל מה שהוא לא עיוני, כל מה שיש בו יצירה. דרך אגב, כשאנחנו כותבים ציפור חיינו, אנחנו צריכים להמציא המון, כי אנחנו לא צוחרים את הכל. והמרחב יצירה שאנחנו מייצרים לעצמנו בכל סגנון כתיבה, זה הדבר המרגש הרי, ליצור משום דבר, ולהסתכל על מה שיצרנו להגיד, וואלה, מעניין מה שקרה כאן, הקסם הזה ביצירה, וזה הקסם של הכתיבה היוצרת שאני מאוד מאוד אוהב. למד זו המילה למה, ובגלל שאני מצד אחד דוגל לא לחשוב יותר מדי, מצד שני אני נוטה לאובר מחשבה הרבה פעמים בחיים שלי, בהרבה זוויות, לא רק בכתיבה. אני מאוד אוהב לשאול למה. ומי מכם שאי פעם הייתי בפגישה או הייתי בסדנה, הוא התכתב איתי בוואטסאפ, יודע שאני ישר אשאל למה. למה את רוצה לכתוב? למה את רוצה לכתוב? למה הכיוון הזה? אני רוצה לשאול את עצמי שאלות שהרבה פעמים אנחנו פשוט מדלגים מעליהן. מה למה שלי? מה למה שלי ככותב? מה למה שלי בסיפור הזה? אני אשאל את עצמי את השאלה הזו הרבה פעמים לא בהכרח לפני הכתיבה, אולי הרבה פעמים תוך כדי או אחרי, כי אני לא רוצה לטבוע באוברטינקינג, אבל אני חייב לשאול את עצמי לפחות פעם אחת למה. למה? למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני מקליט את הפרק הזה? למה אני מצלם את ההדרכה הזו? למה אני כותב את הסיפור הזה? אני מנסה לשאול את עצמי את הלמה, וזה בעיקר מדייק את הכוונות שלי. וברגע שהכוונות שלי יותר מדויקות, אני חושב שאני מצליח להביע את עצמי כאומן בצורה הרבה יותר מדויקת. מם, מחסום כתיבה. איזה חבר טוב זה מחסום הכתיבה שלנו. הוא תמיד יהיה כאן. ואני תמיד אספר בסתנאות שעדיין לא פגשתי את הכותב או הכותבת שלא נתקלו במחסום כתיבה. כי נתקלתי במחסום כתיבה בכתיבת הספר הראשון, בכתיבת הספר השני ובכתיבת הספר השלישי שאמור לצאת בקרוב, טפו טפו טפו. זה חלק טבעי מהמסע שלנו. עדיין לא פגשתי את הכותב או הכותבת שלא נתקלו במחסום כתיבה. אז ברגע שאני מבין שהוא חלק טבעי מהמסע, אני חייב ללמוד לחבק אותו. אני חייב ללמוד לחבק אותו כי הוא כאן כדי להישאר. הלוואי שהוא יגיע כמה שפחות. האם כשהוא מגיע זה מתסכל? ברור, עד היום זה מתסכל וזה מבאס ומעצבן, כי אתמול כתבתי, לפני יומיים כתבתי, והיום אני יושב מול הקובץ וורד הריק, ואין לי, אני לא מצליח לכתוב מילה. ברור שזה מתסכל, אבל אנחנו חייבים ללמוד לחבק את המחסום, ולהבין שהוא חלק טבעי מהמסע, והוא חלק טבעי ממה שאנחנו עוברים ככותבים. זה ממש ממש בסדר. נון, המילה שעלתה לי היא נרטיב, ואני דווקא, עוד מעט אני אדבר בעין על עלילה, שמבחינתי נרטיב והעלילה זה סוג של אותו קו, אז כשאני אדבר על נרטיב אני רוצה לדבר על הנרטיב הפנימי. דיברתי על הלמה, שזה למה אני עושה את זה. הנרטיב הפנימי שלי זה מה אני רוצה להעביר בסופו של דבר. הלמה זה מה הוביל אותי, הנרטיב הפנימי שלי זה מה אני רוצה להעביר. גם כשאנחנו כותבים שיר או סיפור קצר, אנחנו רוצים להעביר תחושה. אז מבחינתי אני תמיד מנסה להסתכל על הנרטיב האישי שלי ועל הנרטיב הרגשי. איזה מסע אני רוצה להעביר את הקורא שלי? ולאן אני מכוון אותו. ואחרי נרטיב אנחנו מגיעים לסמך, אז בואו נדבר על סצנה. יש לנו נטייה, כשאנחנו כותבים סצנה, סצנה זה אירוע. בצורך העניין, עירחתי חבר לארוחת ערב, האירוע מתרחש, מתקיים בסלון הבית, זו סצנה. יש לנו נטייה לכתוב סצנה בלי להבין איך היא נראית. עכשיו אין מצב שאתם צופים בסצנה בטלוויזיה ואתם לא יודעים איך הסצנה נראית, נכון? כי אתם רואים את הסלון, אתם רואים את המרחק של דמויות עומדות, אתם שומעים את הדמויות מדברות, אבל הרבה פעמים אני קורא סצנה בספרות, בעיקר שכותבים בתחילת הדרך, ואני לא מצליח לראות את החדר. תעזרו לי לראות את החדר. תדייקו את הסצנה. ביניכם לבין עצמכם. קודם כל אתם כותבים את הסצנה, אתם רואים אותה בדמיון, נכון? תזכרו שמה שאתם רואים בדמיון, אני לא רואה את זה. כלומר, אני רואה רק את מה שאתם נותנים לי. ככל שתיתנו לי יותר, ככה אני ארגיש יותר נינוח. אז תנסו לדייק את הסצנות שלכם, גם ברמה הויזואלית וגם ברמה האנרגטית. תכניסו אותי פנימה לתוך הסצנה, כאילו אני נמצא בחדר יחד עם הדמויות. והסצנה מובילה אותי באופן ישיר במילה עלילה. מה הסיפור שאני מספר? אחד האתגרים שהרבה כותבים, שמגיעים אליי, חווים, זה שהם כותבים כבר 3, 4, 5, 6 פרקים, ואז אני שואל אותם, מה הסיפור? והם לא יודעים להגיד לי, כלומר, הם לא מצליחים להבין מה העלילה. ואני חושב שאלה מאוד טובה לשאול את עצמנו, אבל לא בשלב מאוד מאוד מוקדם. שוב, אנחנו לא רוצים ליפול ל-overthinking, אז בדרך כלל בשלב יותר מתקדם. אני בדרך כלל שליש לתוך הסיפור ושאל את השאלה הזו. על מה הסיפור? אני מאוד אוהב לדבר על מבחן הנטפליקס, אתם מכירים את זה שאתם בוחרים סדרה או סרט לצפות בהם בנטפליקס? יש לכם שורה וחצי להחליט. נטפליקס מסכמת לכם סדרה שלמה של 5 שנות, סרט שלהם של שעתיים במשפט וחצי. מה הוואן ליינר שלנו? מה המשפט וחצי? הרבה פעמים כשיש לנו את הוואן ליינר זה עוזר לנו שוב לדייק את הכוונות. ואנחנו רוצים לנסות לדייק את הכוונות שלנו כמה שיותר. מה שמוביל אותי לפי, וזה פנטזיה. אבל לא לכתוב ספר פנטזיה, אלא פנטזיה בכתיבה, או במילים אחרות להתחייב לצד הבדיוני. הרבה פעמים אנחנו מאוד עוצרים את עצמנו לחלום קדימה. כתיבה היא לחלום, כתיבה היא לדמיין. בואו ניתן לדמיון שלנו להרקיע שחקים. בואו ניתן לדמיון שלנו להמריא. בואו ניתן לדמיון שלנו לעוף לשמיים. למה אנחנו עוצרים את עצמנו? הרבה פעמים אני קורא טקסטים שהם מאוד, מאוד סטטיים, מאוד עומדים במקום. בואו נמרה. לא רוצה דרקונים עכשיו ואנשים מעופפים. לא לשם אני לוקח את, את הפנטזיה. בואו ניתן לדמויות להפתיע אותנו. בואו ניתן לעולם להפתיע את הדמויות. בואו ניצור דיאלוגים מפתיעים. בואו ניצור תיאורים מפתיעים. בואו ניצור סצנות מפתיעות. בואו ננסה לצאת מה... בייסיק הזה שהרבה מאיתנו נמצאים בו, ונמרי, אנחנו כותבים פאקינג ספר, בואו נרגיש בנוח להמרי בתוך הגבולות האלה, הנה זה חוזר לגבולות, בתוך הגבולות שאנחנו יוצרים, בואו נשבור את כל הגבולות ונמרי ביחד עם הסיפור שלנו, ולשם כך אנחנו עוברים לצדיק שזה צבעוניות, בואו ניצור סטנות צבעוניות, תמיד אני מדבר על כתיבה מתארת ועל חמשת החושים, והחוש שתמיד ישלוט כשאנחנו כותבים ספר זה חוש הראייה, ואני רוצה ליצור סטנות, אני חוזר לסטנה, אני חוזר לעלילה ולנרטיב, אני רוצה ליצור תמונות. מבחינתי, בסוף, אם אני כותב תיאורים טובים, לקרוא ספר זה כמו לעלל באלבום תמונות. תתנו לי את כל החוויה, תתנו לי את כל חמשת החושים, אבל בעיקר תנו לי את הוויזואלי. אני רוצה להבין מה הדמות לובשת ואיך היא נראית ואיך הפנים שלה נראות. תנו לי לראות את הדברים. שוב, אם זה הסרט או סדרה, הייתי רואה הכל, אף אחד לא היה צריך להסביר לי, אבל בספר אני לא רואה כלום. כלומר, אני רואה רק את מה שאתם נותנים לי. ככל שאתם נותנים לי יותר, ככל שאתם נותנים לי יותר, ככה אני ארגיש יותר נינוח, וככל שאני ארגיש יותר נינוח, אני פשוט אענה הרבה יותר. אני חושב שזו, אני לא מאמין במשוואות, אבל אני חושב שזו משוואה עד כדי כך פשוטה. אז רגישו בנוח לחפור פנימה. אני משתמש במילה חפירה כקונוטציה חיובית, כמובן. לחפור פנימה ולהמריא. יחד עם הסצנות שלכם, ויחד עם הצבעוניות בטקסט, ויחד עם הכתיבה המתארת, שאתם יודעים כמה אני אוהב לדבר על הכתיבה המתארת. קוף, זו המילה קומדיה. עכשיו, אני יודע שהרבה מאיתנו לא מרגישים קומיים או מצחיקים, אבל אני תמיד אוהב לדבר על... קומדיה לא חייבת להיות הפאנץ'. קומדיה יכולה להיות הסיטואציה שיצרתי את הגיבור שלי. דיברנו על טוויסט ועל ההפתיע, נכון? דיברנו על פנטזיה בכתיבה ועל למתוח את הגבולות. תנסו לפחות פעם פעמיים בסיפור שלכם, להציב את הגיבור או הגיבורה שלכם בסיטואציה מאוד מוזרה שהם חייבים לצאת ממנה. בעיניי קומדיה ספרותית היא לא, היא לא סטנדאפ, היא לא בהכרח בפאנצ'ליין. היא הרבה פעמים דרך האירוע עצמו. כלומר, וואו, הגיבור, אז קומדיה לא חייבת לקרוע את הקורא מצחוק. אני לא רוצה שהוא יתגלגל על הרצפה, אני רוצה להעלות לו חיוך. והרבה פעמים כשאני מציב את הגיבורים שלי, הגיבורים המאוד תמימים שלי בסיטואציות מסוימות, ואומר להם, תמצאו את דרככם החוצה, יש בזה פן מאוד מאוד קומי, ואני חושב שזה יכול ליצור המון המון צבע בכתיבה שלנו. האות רייש הובילה אותי למילה הראשון, כלומר גוף ראשון. הרבה כותבים מתלבטים האם ללכת על גוף ראשון, האם ללכת על גוף שלישי, ולאן לקחת את הסיפור, ואני מאוד מאמין בגוף ראשון. לא באופן, לא, אל תחפשו חוקים, אני לא רוצה שתיגשו לזה כשחור לבן. כל סיפור וכל כותב וכותבת ומה שמתאים להם. אבל אני מאוד אוהב את הגוף ראשון כי זה מייצר קרבה. זה מייצר כתיבה מאוד מאוד קרובה. זה שובר איזשהו קיר בינינו לבין הקוראים. גם אני לא כותב את סיפור חיי. לצורך העניין הספר הראשון שלי. סיפור על ילדתי לחלוטין, על גבר שנוסע להודו. אבל הספר כתוב בגוף ראשון וזה גרם לאנשים מאוד להתקרב אליי. הם חשבו שזה הסיפור שלי. הם התקרבו אליי באופן מאוד מעניין וזה גרם להם להרגיש יותר נינוחים בתוך הסיפור. וזה מה שאנחנו הרבה פעמים מחפשים בתור קוראים. אנחנו מחפשים איזושהי מידה של נינוחות. אני מאמין שהגוף הראשון יכול לייצר את זה באופן מאוד מאוד אפקטיבי. בכתיבה שלנו, האות שין הובילה אותי לשם. שם הסיפור, שם הספר. אני חושב שהשם הוא אקט מאוד מאוד שיווקי, שהרבה מאיתנו לא חושבים עליו. אז נכון, אנחנו אמנים, אנחנו יוצרים, אנחנו כותבים. אנחנו לא בערך אנשי שיווק. אני חייב להודות שגם אני לא, זה לא הפורטה שלי. אבל אני מאמין שהשם יוצר איזשהו טון. דרך אגב, גם אנחנו כותבים שירה וסיפורים קצרים, זה שם הסיפור, הוא יוצר איזשהו טיזר. הרבה פעמים אני מסיים לקרוא איזשהו סיפור קצר, ואני אומר, טוב, מספיק להיום, ואז אני רואה את השם של הסיפור הבא, ואני אומר, אוקיי, אני חייב לקרוא את זה. תזכרו שהשם מאוד מאוד חשוב. ואם אנחנו רגע יוצאים מגבולות הסיפורים הקצרים, ומסתכלים רגע על השם של הספר שלנו, סיימנו לכתוב את הספר, ואין לנו שם, זה קורה המון דרך אגב. אנחנו לא יודעים איך לקרוא לספר. אני אוהב לעשות רשימה של 10 שמות. תיצרו איזושהי רשימה אסוציאטיבית, תתחילו משם, והרבה פעמים יהיה הרבה הרבה יותר פשוט למצוא את דרכנו. לגבי העוטף, התלבטתי המון איך לסיים, והיו לי הרבה הרבה כיוונים. והחלטתי ללכת על המילה תכלס. בואו נדבר תכלס, אנחנו חיים ב-2023, בואכה 2024, אנחנו כבר בחודש דצמבר 2023, אנחנו חיים בעידן שהוא מאוד תכלס. תנו לי את הדברים כמו שהם, אל תלכו מסביב. אם הדמות כואבת, תראו לי אותה כואבת. אם הדמות שמחה, תראו לי אותה שמחה. תראו לי אותה צועקת. אם הדמות מבולבלת, תראו לי אותה מבולבלת. כלומר, זה חוזר לאותנטיות. שימו לב, התחלנו באלף, על אף שבחרתי במילה אני, הייתה לנו גם את המילה אותנטיות, ומסיימים בתף. תנו לי את התכלס. אל תלכו מסביב. אני רוצה להבין איך הדמות מרגישות. יש הרבה ספרים שאני קורא שכותבים בתחילת הדרך, בעיקר ספר ראשון, ספרי ביקורים, שאני אומר, זה לא מספיק תכלסי. אני רוצה את התכלס, אני רוצה לגעת בבשר, ואני צמחוני, אני לא אוכל בשר, ואני רוצה לגעת בבשר. התחלתם לכתוב סיפור, תיכנסו לעומק, תפסיקו להיות עדינים. אנחנו כל כך עדינים, תפסיקו להיות עדינים. אני רוצה תכלס, אני רוצה עומק, אני רוצה רגש, אני רוצה להתרגש, אני רוצה לשמוח, אני רוצה לצחוק, אני רוצה לכאוב. בואו ננסה לעשות ליצור תנועה שהיא הרבה יותר תכלסית ביצירה שלהם, ופשוט ליצור טקסטים, סיפורים, שירים, אומנות הרבה הרבה יותר טובה, ובעצם רצנו כאן מאלף ועד תף, באופן יחסית אינטואיטיבי, לא אינטואיטיבי כמו תמיד, אבל אני מודה שהתכוננתי לפרק הזה קצת יותר, ועד כאן הפרק ה-50, אני מאחל לנו עוד לפחות 500 פרקים, לא 50, לפחות עוד 500, אנחנו כאן כדי להישאר. אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ואחת מכם על כך שאתם לוקחים חלק במסע הזה ועל כך שאתם עוזרים לי להפיץ את הבשורה. וכרגיל, אנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת כתיבה. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.